אריה אטינגר, יועץ ומייסד בית הספר להכשרת יועצים זוגיים.
לילה טוב, מאזינים יקרים, רדיו קול חי 92.8 ו-93 FM. אני כאן איתכם בשבוע נוסף, מאחורי המיקרופון אריה אטינגר, יום שני, 11 בלילה, אנחנו נפגשים כאן בתוכנית בית נאמן, שבה אנו חושפים את הסודות לבית יהודי, יציב ואיתן, סיפורים אישיים, שיחות איתכם המאזינים, והדרך לחיים של שלום ורעות. במהלך התוכנית אני מזמין אתכם המאזינים לעלות לשידור ולשתף בכל נושא שמאתגר אתכם. אם זה נושאים בזוגיות, בחינוך הילדים, בעבודה, בכלל בתקופה כעת, יחד ניקח את האתגרים למקום של צמיחה והתפתחות אישית. תודה רבה לצוות ההפקה המדהימים כאן, יצחק חן שמביא את קולכם אליי, ופנחס בינדר שמביא את קולי אליכם. ובהזדמנות הזו אני גם רוצה לאחל מזל טוב לאחד המפיקים הנפלאים שלנו, שמעתי שיש לו השבוע יום הולדת, שלמה פולק היקר, אז אני מאחל לך מזל טוב מעומק הלב. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור ולשתף, אני מזמין אתכם כבר עכשיו, תתקשרו 03-500-9393, 03-500-9393. אתם מוזמנים גם לשלוח הודעות באתר של קול חי, באפליקציה. ניתן גם לשלוח הודעות למספר הוואטסאפ של קול חי, 055-333-9393. והנה אנחנו יוצאים לדרך עם סיפור נוסף. השבוע אני רוצה לשתף אתכם בשיח מרתק שהתקיים בתהליך הקבוצתי שבמסגרת התוכנית להכשרת מאמנים זוגיים. כמובן אני מקדים מראש שפרטי הסיפור שונו כדי שחלילה לא נזהה במי מדובר. אבי, אחד החברים בקבוצה, ביקש לעבור תהליך על התמודדות שהוא מאוד סובל ממנה. וכך פתח אבי וסיפר, במשך המון שנים אני במרדף שלא נגמר אחרי כסף, כסף וכסף. יום ולילה אני עסוק בהזיות רק איך כל הזמן להגדיל את היקף ההכנסות שלי. הפרדוקס הוא שככל שההכנסות שלי גדלות, אני מוצא את עצמי מתוסכל יותר ויותר. אני אף פעם לא מרגיש תחושה של שובע, רוגע, והצמאון רק כל הזמן הולך וגדל. וכך מסתובב אבי עם תסכול נוראי, חוויית הערך שלו נעשית קשה מיום ליום, הוא מתאר, אני לא סובל את עצמי, וכשהוא אמר את זה הוא ממש התבטא בכאב, אני ממש מרגיש שנאה לעצמי. רק אתמול בבוקר סגרתי עסקה של אלפי שקלים. התחושה הטובה ליוותה אותי אולי שעה, שעתיים. אבל רגע אחרי שראיתי בחשבון שלי את שורת הסיכום החדשה, מיד התחילו גלגלי המוח לחשוב לאן מתקדמים הלאה. מה הפסגה החדשה שאני יכול לכבוש? אבי נאנח. ולרגע נפגשו עיניהם של כמה מחברי הקבוצה, והם העלו איזשהו חיוך קל. כנראה חשבו לעצמם שאבי מתמודד עם צרות של עשירים, אולי תכננו איך הם משריינים לעצמם הלוואה משתלמת. ראיתי שאבי הבין וסלח, הוא לא מאלו ששומרים טינה בליבם. הוא אפילו הוסיף ואמר להם, בטח אתם רוצים להציע לי לחלק לכם את הכסף, וכך להתפטר מהצרות. אז אני רוצה לומר לכם שמהמקום שלי, אני מבין היטב את כוונת המילים שניסיון העושר יותר גדול מניסיון העוני. אני מרגיש בכלוב של זהב. אני לא מסוגל לשחרר החוצה אפילו שקל אחד. בראש אני מבין, כסף זה כלום. כלום ועוד פעם כלום. היום אצלך, מחר הולך. אבל אתם יודעים, המרחק מהראש ועד הלב הוא כמו מזרח ועד למערב. כל פעם שאני מנסה להכניס את היד לכיס ולתת קצת צדקה, אני מרגיש פחד נוראי. היד נעשית כבדה כמו עופרת. בשלב הזה שאבי אמר את זה, בצבצה דימה בזווית עינו של אבי. וכאן הבנו שההתמודדות שלו היא באמת קשה. אבי לא מתלוצץ כאן, הוא ממש סובל. כמה דקות של שתיקה חלפו, ואז השאיר אבי את עיניו לכיוון של שלמה, אחד מהוותיקים של הקבוצה. מיד שאלתי את עצמי ככה בשקט, מה קורה לאבי דווקא מול שלמה? יש פה הרבה חברים, הוא יכל להביט בכולם. למה הוא מביט דווקא בשלמה? והחלטתי לפתוח את זה מול חברי הקבוצה. ושאלתי את אבי, תגיד לי אבי, מה קרה לך כעת? למה הסתכלת מול שלמה? מה קורה לך מולו? יש לי כאב ישן שאני סוחב מולו, ואם זה בסדר, אז אולי באמת אני אשמח לדבר על זה. שלמה שמע את זה, והוא מיד נדרך. ניכר היה שלא קל לו. הוא לקח לעצמו מספר רגעים לעיכול, ואז הוא ענה לנו בכנות, האמת שאני פוחד לשמוע מה יש לאבי לומר. אני פוחד שזה יפגע בי. ואני יכול להגיד לכם שאני, אריה, באותו רגע שראיתי את זה, התרגשתי. כי אני מכיר את שלמה. שלמה הוא האדם מאוד מאוד מכובד, הוא נושא משרה תורנית מפורסמת, ועד לא מזמן הוא הקפיד אפילו לשבת לאורך כל המפגשים, עם החליפה והעניבה, וגבוה היה מתוח. בתקופה האחרונה התחלתי לשים לב שיש שינוי מהותי אצל שלמה. יום אחד הוא מוריד את החליפה בתחילת המפגש, אחר כך אפילו בלי עניבה. לאחרונה הוא מתיישב על הכיסא בתנוחה טבעית יותר, ובאופן כללי נראה יותר ויותר שהוא מעורב עם הבריות. וכעת כשראיתי ששלמה מסוגל להודות בפה מלא שזה עלול לפגוע בו, מה שבעבר הוא לא היה מסוגל להודות, הרגשתי איך הוא מתחיל לעבור תהליך של קבלה עצמית. בעצם הוא מסוגל להיות יותר כנה, ולהיות ביותר יכולת להיפגש עם האנושיות שבתוכו. כמובן שעצרתי את ההשתלשלות של הדברים, ושקפתי בקצרה את מה שאני מתאר לכם כעת כאן בשידור. השלב הבא היה שלב מרתק, והאמת שזה כבר לא הפתיע אותי. אחרי ששלמה הביא את חולשתו בצורה כל כך אותנטית, אז הוא היה מוגן יותר להכיל את כאבו של אבי. והוא אכן פנה אליו והציע לו לשתף. כעת אני מרגיש שאני מסוגל לשמוע אותך, כי דיברתי על הפחד ושחררתי אותו. תודה שלמה, אני מעריך את זה כי יש לי רגשות שממש משגעים אותי. ואם אתה מסכים לא להיעלב ולהסכים לי לפתוח את זה מולך, זה ממש יכול לעזור לי. בכבוד, ענה לו שלמה. ואז הוא קם מכיסו ולחץ לאבי את היד. דממה של מתח השתררה בחדר. החברים אפילו השפילו את עיניהם לרצפה כאילו מבקשים להסתיר את הסקרנות או הלחץ שהם מרגישים. ואז, אני לא יודע במה להתחיל להסתבך אבי. אני חייב לומר שכעת כשלחצת לי את היד, לרגע אחד הרגשתי שאתה מסתלבט עליי, כאילו אתה האדמור הגדול, פלה פלה, ואני איזה איש עסקים דפוק שיושב לו עם הג'ינס במשרד ומעשן סיגריות. הרגשתי כאילו אתה שווה, אתה מוערך, אתה יודע איך להתעסק בדברים אמיתיים, אותך אנשים מעריכים באמת, ואני כלום אחד גדול. מישהו שקם בבוקר, עושה כסף, ועוד פעם כסף, ועוד פעם כסף. אף אחד לא מעריך אותי, לפחות לא על דברים אמיתיים. אני לא מרגיש שאני באמת אדם שראוי שיתייעצו איתו. אני סתם עוד איזה אחד, עוד איזה מישהו. מהרגע הראשון שראיתי אותך פה, צרמת לי בעיניים. אני הרגשתי שאתה מתנשא עליי, שאתה חושב שאתה שווה פה יותר מכולם, אתה החכם, כולם טיפשים, אתה שווה וכולם אפס. ואני? אני לא אפס, אני אפס אפסים. אני יכול לשאול אותך משהו? פנה דוד אל אבי. כששמעתי שדוד פונה לאבי, החלטתי לסמוך. הוא כבר מבין את העקרונות של השיח הקבוצתי, ובטח הוא ידע לשאול אותו את השאלה הנכונה. תגיד לי, כך שאל דוד את אבי, אם אני הייתי מגיע לפה עם חליפה ועניבה, והייתה לי איזו משרה חשובה, אז היית מרגיש מולי את אותן רגשות? לא, ענה אבי בביטחון, זה באמת מעניין השאלה שלך, כי אני מנסה לדמיין פה את כל החברים, ואני מנסה לדמיין אותם בפוזה של חשובים, ואף אחד לא מצליח לערער אותי כמו שלמה. כששלמה מגיע עם העניבה שלו והחליפה שלו, זה מערער אותי. אז כנראה שזה לא רק עניבה וחליפה, כנראה שיש פה משהו מעבר לזה, משהו שקורה לי דווקא מול שלמה ומתסכל אותי מולו. ואז בשלב הזה אני החלטתי להתערב, ופניתי לאבי ולשלמה, דבר ראשון החמאתי להם על הנכונות שלהם להסתכל לתוך עצמם באומץ, ואמרתי להם, אני אגיד לכם את האמת, אני מאוד מעריך את הכנות שיש כאן. חשוב שנבין את מה שעובר עליך אבי, וחשוב גם שנקדיש זמן כדי לשמוע איך שלמה מתמודד עם מה שקורה כאן. אבל ביקשתי מאבי, בוא תחזור חזרה לילדות שלך. בוא ננסה להבין איפה לראשונה חווית אירוע כזה, שבו חבר או כל אדם, לא משנה מי זה, לוקח לך בעצם את הקיום שלך, מערר לך את הקיום שלך. כששאלתי את השאלה הזו את אבי, הוא חזר חזרה בזמן לכיתה ז'. הוא אומר, הייתי אז המלך של הכיתה. הייתי הכי כישרוני, הייתי מבריק, ידן, חברמן לא קטן. תמיד ניצחתי בלי לעבוד קשה. עד שביום בהיר, הגיע לכיתה תלמיד חדש. האמת שאני אפילו זוכר איך קוראים לו. קראו לו שלמה זלמן, או שלוימה זלמן. אבי חייך לרגע לכיוונו של שלמה, ואז הוא המשיך לספר, אם אני הייתי מתמיד, הוא היה לא מתמיד, הוא היה אילוי. אני הייתי כישרוני, הוא היה גאון, הוא היה מחונן. אפילו פיזית, אני הייתי הכי גבוה בכיתה, אבל הרגשתי שהוא עוקף אותי. כל תחום שהיה שמור לי, הוא כבש בכזו קלות. ומיום ליום הרגשתי איך שהקינה והכעס שרפו לי את הנפש. לא ידעתי מה אני עושה עם עצמי. כל כך התביישתי ברגשות שלי. לא הייתי מסוגל לדבר על זה עם אף אחד בעולם, כי אני הרגשתי סתם איזה אחד קנאי, מטופש, מה אני רוצה בכלל. אבל הריכוז שלי בלימוד ממש נפגע. הציונים שלי ירדו, נהייתי קצר רוח, ולא ידעתי איך אני עוזר לעצמי. אני זוכר שניסיתי להכריח את עצמי במשך שעות על גבי שעות לשבת בכוח בכיסא וללמוד, אבל לא הצלחתי. פשוט התעללתי בעצמי מתוך מטרה לנסות כל הזמן לשלוט על השליטה, יותר נכון לשלוט על העיבוד שליטה, ולנסות להחזיר לעצמי את הכבוד שנלקח ממני. אבל הקרב הזה היה אבוד מראש. לא הרגשתי שאני יכול ושיש סיכוי לנצח את שלמה זלמן. ומאז פשוט הרגשתי שהפכתי להיות סוג ב'. שלמה זלמן הוא סוג א' ואני סוג ב'. כבר לא נהניתי מהלימוד, הטעם הטוב נעלם עד שהגעתי, לאן שהגעתי. לאיפה? לעסקים. שם הרגשתי שאני מצליח איכשהו להשיב לעצמי את הכבוד האבוד. אני מצליח למצוא את ה... איך אומרים? את קצת החוויית שווי. את הכישרון שכל הזמן הרגשתי שאני פחות מכולם, ופה אני מצליח לממש את זה. ואז אני פתאום תופס עצמי שכשאני רואה אותך כאן בקבוצה, שלמה, אני שוב פעם חווה את אותה חוויה שאני אבי, מה? בדיוק, סוג ב'. אתה שלמה סוג א' ואני סוג ב'. אחרי שהוא שיתף בדברים הללו, פתאום הרגשנו איך כאילו החוויה הזו של היכולת להסתכל הפחד בעיניים, היכולת לדבר עם הפחד, היכולת לדבר עם הכאב, כמה זה נתן לו פורקן. והוא המשיך וסיפר, אבי, אני חייב לומר לך שמאוד התחברתי גם למה שדוד אמר. נראה לי שאני סובל דווקא מולך, שלמה, ולא מול אף אחד אחר. דווקא מולך, זה שמחזיר אותי לחוויה הזו שאני סוג ב'. חברים יקרים, אני רוצה לפנות כעת לכל המאזינים ששומעים אותי. מה נראה לכם? הרי עדיין הוא לא קיבל שום פתרונות. האם לדעתכם, רק החלק הזה של התהליך ורק השלב הזה, האם זה כבר יצר משהו של איזשהו רוגע ושלווה, והאם זה הוריד באיזשהו מקום את הקושי אצל אבי? כששאלתי את אבי במספרים, כמה אתה מרגיש כעת שירד לך הקושי? האמת שהוא הפתיע אותי. כי אני חשבתי, ניחשתי לעצמי אולי 2, 3, 4. אבל אבי, אחרי שהוא שיתף בכנות את הכאב שלו על המקום הזה של הסוג ב' וסוג א', ושהוא הצליח באומץ להביא את כל זה מול הקבוצה, הוא הפתיע אותנו שהכאב שלו ירד ל4. אני הייתי בהלם. כמובן שהמשכנו בתהליך, מה יושב לך עדיין ב4, וכן הלאה וכן הלאה. לזה אני לא אכנס כעת. מה שאני כן רוצה זה לבוא ולהזמין אתכם כעת המאזינים, בואו ניתן לנו את המתנה הזו, את היכולת להסתכל לפחדים בעיניים, לדבר איתם, לדבר עליהם, את מתנת התרפיה הזו. וכמובן, אני מזמין אתכם לכל דבר שאתם רוצים לעלות לשידור, אתם מוזמנים לעלות כאן, אם זה נושאים בעבודה, בחינוך הילדים, בזוגיות, בכל נושא שהוא. אז הנה מספרי הטלפון לכם המאזינים לעלות לשידור, 03-500-9393, 03-500-9393. ניתן גם לשלוח הודעות באתר של כל חי, ניתן גם באפליקציה, או למספר הוואטסאפ של כל חי, 055-333-9393. אני ככה מרגיש, יש פה כבר מאזינים על הקו, תמתינו, אני ממש תכף מעלה אתכם, אבל בואו ניקח איזה שיר ככה לנפש, שיר לנשמה, אז בואו נשמע את הצלילים, ודווקא את החיבור הנפלא הזה, בין שתי קולות כל כך שונים, וכל כך לא דומים אחד לשני, אבל דווקא החיבור הזה, שאנחנו עושים גם בקבוצה תמיד, של המקום ה... בין האבי הזה לשלמה הזה של כל כך אחד שונים אחד מהשני, והמקום של החיבור ביניהם. אז בואו נשמע את השיר נפשי ואת החיבור הנפלא שיש בשיר המיוחד הזה.
נפשי נפשי חמדה, חמדה בצל ידיך, אוי לדעת, אוי לדעת, אוי לדעת כל רסודך. נפשי, נפשי חמדה, חמדה בצל ידך, אוי לדעת, אוי לדעת, אוי לדעת כל רסודך. ירב, ירב נא שיחי, שיחי עלי שיטה רוגלך. אושיט הרגל לך. נפשי, אוי נפשי, חום דום, חום דום בצל ידך. אל ידך
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה. עכשיו איתכם בית נאמן עם הרב אריה אטינגר.
כן, שבנו מהפרסומות, לא מהפרסומות, מהשיר הנפלא, מהשיר הנפלא שהיה לנו עכשיו. ואני מזכיר בזזות את מספרי הטלפון, לעלות לשידור 03-500-9393, 03-500-9393. אתם מוזמנים גם לשלוח הודעות לאתר של כל חי, לאפליקציה, או למספר הוואטסאפ של כל חי, 055-333-9393, ואנחנו מיד אומרים שלום ולילה טוב למאזין הראשון. כן, הלו.
שלום. שלום רב.
כן, שלום, בבקשה, לילה טוב. מה שמך?
משה.
כן, משה. אני איתך.
הסיפור של הרב, עוד התחברתי לסיפור הזה. כי אני גם מרגיש קצת אותו רעיון של שסיפר אותו בחור שהוא הרגיש שלא בכל דבר שהוא היה מצלח במישהו לקח לו את ה... לא הרגיש מה זה, מה זה הוריד לו את הריכוז ואת החשק בלימוד. עכשיו אני רוצה, כאילו, באמת אני ברכתי לשאול בזווית שונה, כאילו, באמת איך נהנים נגיד אדם התחיל עבודה, או כל איזה...
אני רק רוצה, לפני שאתה שואל את השאלה, אני רוצה לדייק איזה משפט שאמרת, כי הקשבתי למה שאתה אומר, ואמרת משפט מעניין. אמרת שהתחברת לסיפור, ואז אמרת, ובא מישהו, כל פעם הוא בא מישהו ולקח לו את זה. אתה זוכר שאמרת את המשפט הזה?
כן, כן.
עכשיו, זה משפט מעניין. הרי בעצם, באמת, אף אחד לא באמת לקח לו את זה. זאת אומרת, ניקח את שלמה, את אבי ושלמה, כן? אבי שמה מרגיש ששלמה לוחץ לו על כפתורים. ושלמה מאתגר אותו. אבל, סליחה, אבל באמת אף אחד לא לוקח פה לאבי כלום. למרות זאת אתה, משה, חווית את זה כאילו מישהו בא פה ולוקח לאבי, בסדר?
כאילו, עכשיו הוא סיפר שהוא ירד לו כל המוטיבציה.
נכון, ירד לאבי המוטיבציה וזה הקשה עליו, אבל אין פה באמת מישהו שלקח לו משהו, באמת אף אחד לא לקח לו כלום. בעצם שלמה, זאת אומרת, בעקבות שלמה נלחצו לו כפתורים, אבל אף אחד לא באמת לקח לו שום דבר. אני אתן לך דוגמה, אני אתן דוגמה קיצונית כדי שנבין את זה. נניח שאני עכשיו הולך ברחוב, ואני רוצה נניח לעבור את הכביש לא במעבר חצייה, סתם דוגמה שעולה לי בראש, ובא מישהו וצועק עליי, מה זה צריך להיות? איך אתה לא מתבייש? צריך לעבור רק במעבר חצייה וכו' וכו'. ונניח שאני בעקבות הצעקות לא עובר, האם אותו בן אדם לקח לי את זה? כלומר, לקח לי את האפשרות לא לעבור במעבר החצייה? ודאי שלא. הוא לא לקח לי את זה. כלומר, אני ניבלתי מהצעקות ובחרתי והחלטתי לא לעבור. אבל אף אחד לא לקח לי את זה. אבל לעומת זאת, בן אדם שדברים משתלטים עליו, יכול לתאר את זה בצורה של לקחו לו את היכולת לעבור במעבר חצייה. אותו דבר, כשמגיעים לנמשל, אצלך, אתה בעצם, משה, חווה את זה בצורה שכאילו לוקחים לו את זה. אתה מבין אותי?
מה זה נקרא שמשתלטים עליו?
כאילו מישהו בא ולוקח לו את זה. בוא נשים את זה בצד. יכול, אם זה ילווה אותנו בהמשך השיח איתך, אני אגיד לך. בוא נשאיר את זה בצד. מה השאלה שרצית לשאול?
כאילו, בבריאה שאתה, כאילו, אדם התחיל, דוגמה, לפני כמה חודשים, מקום לימוד או עבודה, והוא בהתחלה הוא הרגיש שהוא יש לו מיוחדות שלו והוא סיפק והוא הרגיש שהוא נותן ונהנה ממנו, פתאום הוא התחיל לקבל ביקורת מהרב, מהבוס, מהבית, וגם הוא מרגיש שהוא לא יכול לתת מה שהם רוצים, את מה שהם מצפים ממנו.
כן.
אז כאילו מרגיש כאילו סוג של מאוים, או כאילו, אז זה כאילו כמו משתלט עליו. או גם הבית, אדם מרגיש שלא מצליח לרצות את זה שני, אז יכול להיות שזה גם דברים שכאילו השגרה שוחקת אותם. אז אני אומר כאילו, אז איך מחיים את זה? כאילו אני שואל, בעצם אתה, כל לא שאתה מתחיל עבודה, בתחילה הוא חשב שהוא בא והוא יהיה פה, יהיה לו את ה... יצליח בגדול. פתאום הוא היה שזה כבר, הוא יותר לפינה. אז זה בעצם, מה... לעבור מקור, מה עושים?
מה לעשות? מה לעשות?
כן.
עכשיו, אני רוצה לחזור על הדוגמה שאמרת. אמרת, אדם התחיל עבודה והרגיש שנותן שם ככה עם כל המרץ והכל, ואז הוא מקבל ביקורת, והוא לא יכול לתת מה שמצפים ממנו, ואז אמרת, הוא מרגיש מאוים ומשתלט עליו. חזרתי מילה במילה על מה שאמרת, נכון?
כן.
מה משתלט עליו? תסביר לי מה משתלט עליו.
משתלט עליו כאילו כל הכוח שלו, כל מה שהוא רוצה להוציא, בעצם זה כאילו קשה לו להוציא מה שהוא יכול לעשות.
יפה, אבל מה, קשה לו להוציא מה שהוא יכול, אבל מה משתלט עליו? מישהו משתלט עליו?
מישהו משתלט עליו? התגובות
משתלטים עליו. ומה קורה לו בעקבות ההשתלטות הזאת?
שהוא מחוסר הכוח שלו קצת יורד, כאילו...
ואז הכוח יורד. עכשיו, אני רוצה להגיד לך משהו. תשים לב משהו מעניין. אני לא מתפלא שאתה מתבטא במילים של התגובות משתלטים עליו ומשהו משתלט עליו, זה בדיוק מתחבר למה שאמרתי לך בתחילת שבתחילה שדיברנו. אמרת, בא מישהו ולוקח לו את זה. אתה זוכר שדייקתי את זה ולא מספיק הבנת מה אני מתכוון?
כן, כן.
זה בדיוק אותו רעיון, כי גם פה אתה אומר, התגובות באים ומשתלטים עליו. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. כשאתה מדבר על אדם התחיל עבודה והרגיש שנותן ומקבל ביקורת, אני שואל אותך שאלה, אתה לא חייב לענות לי, אבל זאת אומרת, אם זה, אתה, כאילו אני מבין שאתה כאילו מדבר עליך, אבל מצד שני אתה מתאר את זה על, כאילו אדם התחיל עבודה, אתה בעצם מנסה לשאול את זה על מישהו אחר או על עצמך?
על עצמי.
ולמה, ומה הסיבה שיותר מוגן לך לספר את זה כאילו על אדם אחר? אדם התחיל עבודה ולא לתאר שאתה נמצא בתוך הזירה הזו.
נכון, פשוט זה אולי יותר מרגיש משוחרר יותר.
כי אם אתה מספר את זה עליך, נגיד שהיית אומר, אני התחלתי עבודה, ואני הרגשתי, ואני קיבלתי ביקורת, איך היית מרגיש אם היית מתאר את כל זה על עצמך? אם היית מספר את זה על עצמך ולא על מישהו אחר, איך היית מרגיש?
חוסר נעימות.
מה היה החוסר נעימות? כי מה הסיבה שהיית מרגיש לא נעים?
מרגיש לא מוצלח.
לא מוצלח.
מרגיש מחוסר יכולת.
איך? שוב?
מחוסר יכולת.
מחוסר יכולת. מחוסר יכולת ולא מוצלח. עכשיו, קודם כל, תודה, כל הכבוד על האומץ שאתה מסוגל להביא את זה כאן ולדבר על זה. אבל בעצם, זה אותו רעיון בדיוק. כשאתה מקבל ביקורת, בעצם מה זה לוקח ממך? את מה זה לוקח ממך?
זה לוקח את
הרצון
להיות הכריזמטי של בן אדם.
כשאתה מקבל ביקורת, מה זה מקטין? מה זה מקטין בך?
מה זה מקטין את האימון?
את מה?
האימון שיש בך אחד לשני. את ה... שלא מרוצים ממך.
אוקיי, מה אתה, משה, מרגיש כשלא מרוצים ממך? מה קורה לך שם? מה אתה מרגיש כשלא מרוצים ממך?
מרוצים, אז...
מה זה מקטין בך?
זה לא מקטין בי, כאילו, יש לי, לא טוב לי פה ככה, לא טוב לי ככה.
למה לא טוב לך? כי זה מוריד ממך משהו?
זה מוריד באותו מקום שאני נמצא.
איזה, מה זה מוריד? תספר לי מה זה מוריד ממך.
זה, כי יש מספיק משקעים כי יש את המצות להתאמץ לעשות דברים טובים,
ואתה בעצם מוצא את עצמך בעבודה מתאמץ לעשות דברים טובים. למה אתה מתאמץ? רגע שנייה, למה אתה מתאמץ לעשות דברים טובים? תספר לי למה.
להתאמץ לעשות דברים טובים?
כן.
בשביל להרגיש טוב עם עצמי.
איזה הרגשה? תספר לי. מה הרגשה הטובה? תספר לי. שמה, מה, מה, שאם אני עושה דברים טובים, אז מה אני מרגיש?
מרגיש ביכולת, יש לי, אני יכול להצליח, אני מרגיש תקווה, מרגיש התקדמות, מרגיש...
אוקיי, אוקיי, ומרגיש גם יותר מוצלח, נשאל את זה ככה?
כן.
אוקיי, מה שאני מנסה להגיד, קשה לי פה גם, אנחנו בשידור וכבר מתחיל, וכבר מדי הרבה זמן, מה שאני מנסה להגיד זה דבר כזה, מאותה סיבה שהיה קשה לך לספר את זה על עצמך באופן ישיר, ואתה מדבר בעצם על אדם התחיל עבודה, ואדם הרגיש שהוא נותן ומקבל ביקורת וכו' וכו', זה אותו רעיון. מאותה סיבה שהיה לך קשה להגיד את זה על עצמך, זה גם מה שאתה בעצם מנסה להרוויח שם בעבודה ולא מצליח. כלומר, אתה רוצה להרגיש מוצלח, אתה רוצה להרגיש יכול, ואז אתה מנסה להוכיח בעבודה, ומנסה לשדר את זה בעבודה, ואתה לא מקבל את זה, אתה מקבל ביקורת, שזה בדיוק הפוך, כאילו, אני רוצה להרגיש מוצלח, והביקורת אומרת שבעצם אני לא מוצלח, וזה לא נעים לך, זה קשה לך. מאותה סיבה בדיוק, גם אתה מספר, אדם התחיל עבודה והרגיש שנותן, ואתה לא מספר את זה על עצמך. אתה מתחבר למה שאני אומר?
כן.
יפה,
לא,
עכשיו.
לא עבודה, גם במקום לימוד, התכוונתי, לא דווקא עבודה.
נכון, כל דבר. עכשיו, אני אתן לך פה שיעורי בית, כי אנחנו כבר צריכים לסיים. אז אני אתן לך איזשהו שיעורי בית, מה לעשות עם זה הלאה. בעצם...
כאילו, חוסר האימון שיש, כאילו... האימון שלא נותנים לך, כאילו...
אני מבין. עכשיו, תראה, האימון שלא נותנים בך. עכשיו, אתה בעצם מנסה כל הזמן להרגיש את המוצלח או את היכול, אתה כל הזמן מחפש להרגיש את זה דרך אחרים. דרך אנשים שיתנו לך את זה. דרך האנשים בעבודה או בכולל או בכל מקום שאתה נמצא. וזה נקרא שאנחנו בעצם מנסים ללכת אחרי הגנות. מנסים להפעיל הגנות כדי להרגיש מוצלחים. ובעצם ההגנות זה משהו שהוא עוזר לטווח הקצר כמו פלסטר, והוא לא מחזיק מים. משתי סיבות, א', כי זה רק הגנה, וגם כי הנה, מספיק שנותנים לך ביקורת וזה מפיל אותך חזרה. זה בדיוק כמו כשיש הזקה ורצים לממד, אז כאילו בעצם הממד מגן עלינו, אבל זה פלסטר. אנחנו פוחדים, כשאנחנו שומעים הזקה, אנחנו פוחדים מהטיל, אנחנו פוחדים מהמוות נניח, למשל, אז הממד זה פלסטר כזה שמרגיע את הפחד באותו רגע. אבל לא עשינו שם תהליך על הפחד מול המוות. מה יקרה לי אם אני אמות, ולהסתכל על הפחדים ולדבר איתם ולהיכנס יותר ויותר לעומק. את זה לא עשינו. ואז לאורך כל השנים, תמיד, כשיהיה הזקה, כאן נפחד באותה רמה. ברגע שאנחנו נשים לתהליך, הדברים משתנים. וזה מה שאני גם בא להגיד לך, אתה בעצם רוצה להרגיש מוצלח. ולמה? נניח כדי, אני אומר מעלה דברים, לערך עצמי, שווי וכולי. ואז בעצם אתה כל הזמן מחפש להשיג את זה דרך אנשים. שאנשים ייתנו לך חוויה שאתה מוצלח. ואז באותה מידה, הצד השני של המטבע, זה שכשהם נותנים לך ביקורת, זה גם מפיל אותך. בדיוק כמו שאתה רוצה מהם, שאם הם ייתנו לך ביקורת חיובית, זה ירים אותך, וזה מה שאתה מצפה ומחפש לקבל מהם, בדיוק באותה מידה, כשהם נותנים ביקורת, זה מפיל אותך. והעבודה שלך, זה עצם זה שאנחנו מדברים על זה עכשיו, זה כבר המון, ועצם זה שכל השיח הזה הוא המון. אבל יותר מזה, יותר ויותר לחפש ולראות איך אתה משיג את זה דווקא מבפנים, ודווקא ממקום של בנייה, ולא ממקום של כל מן רדיפה אחרי הגנות. זה פחות או יותר הרעיון של הדברים, בסדר?
הבנתי. בסדר גמור.
יופי, שיהיה לך בהצלחה, ותודה רבה שעלית לשידור. ולילה טוב. אנחנו, לפני שנמשיך פה עם עוד מאזינים, יש לי פה כמה שאלות באתר, אני רוצה קצת להתייחס, ותכף נמשיך עם מאזינים. אז יש פה שאלה, יש פה גם שאלות שהיו משבועות קודמים, ולא מספיק ככה נתתי אליהם את המקום. בואו נתחיל אחד-אחד. קודם כל, שאלה שאני ממש רוצה להתייחס אליה, כי זו שאלה שהיא מאוד כואבת לי, וכאילו, איך אני לא אתייחס לשאלה כזאת? כותבת פה מאזינה ככה. יש לי סיפור מאוד קשה, הוא אמנם לא קשור לזוגיות, אבל אני אשמח אם הרב יוכל לעזור לי. לצערי הרב, אני עברתי בדיקות, ובעוד כמה ימים אני אמורה לקבל תשובה, ובטח אתה מבין למה אני מתכוונת. תשובה שאיך אומרים גורלית, ואני לא מצליחה לישון בלילה. אני פשוט מחוסלת, ואני מחפשת עזרה בכל דרך. אמרתי, אני אפנה גם אליך. טוב, קודם כל השאלה היא ממש כואבת, אז בעצם את שואלת, את אומרת שאת במצב, תראי, אני לא מאחל את זה לאף אחד בעולם, וזה, אני לא יודע, זה מחזיר אותי, השאלה שלך מחזירה אותי לתקופות שאבא שלי, זכר צדיק לברכה, גם כן היה בחולי, והיה בדיקות, ותמיד חיכינו בלחץ מטורף, ומה יקרה, והגורלו, ואם זה שהשם ישמור. וקודם כל, הפחד שלך מטורף, ולפני שאת מחפשת עזרה, אני כל כך מבין את התסכול המטורף, ולמה שאת כל כך פוחדת, ומה השאלה בכלל. אני רוצה להגיד לך יותר מזה, אני אגיד לך דבר מעניין, ואני אומר את זה לכל המאזינים כשעוברים התמודדויות ודברים כל כך קשים, ולפעמים יש סימני שאלה, ויש לנו סוג של חוסר ודאות, ואנחנו לא יודעים מה יהיה. אני שמתי לב דבר מעניין אצל יוסף. יוסף הצדיק נמצא בבית הסוהר, ושר המשקים ושר האופים, שימו לב, בואי תשימי לב דבר מעניין, חולמים חלום, ושניהם רוצים, בעצם הוא רואה שהם, כתוב בפסוק, הוא רואה שהם מתוסכלים, והוא רוצה לעזור להם. עכשיו, שאלתי את עצמי, מילא, אותו שר שנשאר בחיים, אני מאוד מבין למה יוסף רוצה לעזור לו. יוסף רוצה לעזור לו כי הוא רוצה בעצם להגיד לו, תשמע, אתה תחיה, הכל בסדר. אבל השר השני שהולך למות, מה עוזר ליוסף לבוא ולהגיד לו, אתה הולך למות? הרי בעצם הוא להפך, עדיף כבר שלא ידע כלום, עדיף כבר שישאר בחוסר ודאות ושלא ידע כלום, ושלא לספר לו שהוא הולך למות. למה יוסף רוצה לספר לו את זה? ואני חושב, שוב, שאתה יודעת, 70 פנים לתורה, אבל אני חושב שהרעיון הוא כזה, להיות בחוסר ודאות זה הרבה הרבה פעמים הרבה יותר קשה מאשר בן אדם שיש לו ודאות אפילו ברמה של מוות, אפילו ברמה של שהשם ישמור. עכשיו, לא שחז וחלילה, אני באמת מייחל לטוב, ואנחנו לא שם בכלל, ואני מייחל לך אריכות ימים ושנים, ואין לי ספק שאת תהיה חזקה ושהכל בסדר. אני רק בא ואומר לך, אפילו מדוגמה כזו, של כזאת קיצוניות של אותו שר שהולך למות, אפילו שמה הוא העדיף ודאות ולא על פני מוות. ואז אני אומר, מה השאלה בכלל שיהיה לך כל כך קשה? עכשיו, את רוצה ממני עזרה. עכשיו, את רוצה עזרה שאני אעזור לך להרגיע אותך. וקודם כל, אין לי את הכלים להרגיע אותך, כי זה באמת פחד מטורף. אבל אני אומר, אני אתן לך עיצה אחת. והעיצה היא להסכים לקבל את זה. כי בואי תביני שבטח שאת נמצאת במתח מטורף, בוודאי שאת בלחץ מאוד גדול, מה השאלה בכלל? מי לא היה בלחץ כזה גדול בסיטואציה כזו? ודווקא להסכים לקבל את זה, ולהסכים להיות חלשה שם, ולהסכים להיות עם זה, עם ההבנה שכן, זה באמת מפחיד חוסר ודאות, זה הדבר שאני חושב שהכי יכול לעזור לך. אז בואי תלכי עם זה, ואני מאחל לך שיהיה לך בריאות האיתנה, ורק בריאות ושמחה. השאלה שלי נגע לך ללב, השאלה שלך נגע לי ללב. טוב, אני לא יודע אם נתייחס לעוד שאלות או למאזינים, מה אתם אומרים כאן? עם שאלות נוספות? טוב, אז תכף. אז תכף נמשיך עם מאזינים. עוד שאלה. שלום הרב, קודם כל, שנייה רק רגע. קודם כל תודה רבה על התוכנית, זה נותן לי הרבה כוח. אשתי כבר במשך כמה ימים לא מדברת איתי. אני ממש סובל, ולא יודע מה לעשות, מה הרב מציע. טוב, וואו. אז תראה, אם היית עולה לשידור, היה לי הרבה יותר קל, כי הייתי יותר יכול בקלות להבין איפה יושב האתגר, ובעצם מה זה מייצר לך, מה קורה לך שם בעקבות זה, זאת אומרת, לאיזה קושי זה מביא אותך. אבל, בגלל שלא עלית לשידור, אני אנסה לנחש, אני אנסה להעלות רעיונות, השערות וכו'. אז תראה, קודם כל, זה שאשתך לא מדבר איתך כמה ימים, אני מאמין שזה באמת קושי עצום, כאילו, אני מאמין שכל בן אדם, אם אשתי עכשיו לא הייתה מדברת איתי כמה ימים, זה היה לי, יום אחד זה היה לי מאוד מאוד קשה. אז קודם כל, זה ברור שזה קשה, רק השאלה היא, בוא ננסה להבין מה הקושי שלך. בוא ננסה קצת הרי אני מבין שלתת לך עיצות ופתרונות איך לפתור את הבעיה מולה וליצור מצב שהיא תחזור לדבר איתך. אני מאמין שכבר היית מספיק חכם לעשות דברים ולא פה אתה מחפש את העזרה שלי. או שעשית או שאתה לא מעוניין מאיזה שהם סיבות לעשות. אבל מה שהייתי רוצה לעשות זה דווקא ללכת ולחפש להבין מה באמת אתה סובל. אז אני אגיד, רק רגע, סליחה, יש פה איזשהו, שנייה, רק רגע. אז, אוקיי, תודה. אז אני, מה שהייתי מנסה לברר, זה בעצם להבין מה הסיבה לא מה הסיבה, סליחה, מה בעצם קורה לך בעקבות זה שהיא לא מדברת איתך. כלומר, קודם כל, מה הקוסמות שאתה רוצה ממני? שאלה ראשונה פשוטה, איזה קוסמות אתה רוצה ממני אם הייתי קוסם? ודרך התשובה לשאלה הזו, מיד נוכל להבין מה המצוקה האמיתית שלך, מה באמת המצוקה שלך, מה השליטה שאתה רוצה, ואז יכולתי להתבונן על הפחדים שמאחורי השליטה, על הרגשות שמאחורי השליטה וכן הלאה. אבל שוב, זה שלא עלית ולא דיברת איתי, אז אני אנסה לנחש. ואז אני אומר, יש פה יכול להיות פה כל מיני קשיים, מה יכול להיות? יכול להיות שאתה מרגיש, יכול להיות שאתה מרגיש אשמה, יכול להיות שאתה מרגיש, זאת אומרת, לא בסדר, יכול להיות שאתה מרגיש פחד של אולי מה עלול לקרוא, זאת אומרת, מבחינת שהשם ישמור גירושין או כל מיני דברים. בקיצור, לאיפה זה לוקח אותך? מה יכול להיות שבעקבות זה, שהיא לא מדברת איתך? או למשל, לחילופין, בוא ניתן עוד רעיונות, אולי בדידות, אולי אתה מאוד זקוק להכלה שלה, וכן הלאה וכן הלאה. יכול להיות הרבה מאוד סיבות. עכשיו, ברגע שנדע להבין את הסיבה המדויקת, ולכן ככל שנדע יותר את הסיבה המדויקת, מה הסיבה שהיא לא מדברת איתך, שזה כל כך קשה לך, ככה יותר ויותר נוכל לעזור לך. עכשיו, זה מה שאני יכול ככה דרך השאלה הזו. שוב, תעלה לשידור, אני אוכל לעזור לך יותר. עוד שאלה אחת שאני רוצה להתייחס, זה כבר, קודם כל יש פה אישה שכתבה, אני רק אגיד את זה בשתי מילים. הקראנו את המכתב שלך בשבוע שעבר, אז את כותבת ככה. שנייה רק רגע, הנה, טוב, השם ישמור אתכם כבוד הרב על המכתב שהקראת, המון תודה רבה על השידור והכל אתם מחזקים, מאוד אשריכם. ובאמת המכתב שלך, מי שזוכר מה שהקראנו פה, היה באמת מאוד מאוד מחזק, אז תודה רבה גם לך. יש פה מאזין שכותב, תודה רבה לרב על התוכניות, שזה פשוט עשר, אין דברים כאלה, הוא מחמיא לי פה, אבל מה שנהניתי ממך, שאתה כותב זה פשוט עשר, כאילו אתה מדבר פה כבר במספרים, זה מחזיר אותי שתמיד אפשר לבחון, וזה משהו ששמעתי הרבה דרישות שלום על הדבר הזה, שאנשים כאילו התחילו לדבר בשפה של מספרים, וזה דבר שהוא כל כך כל כך יפה ומיוחד, כי בעצם צריך להבין שאנחנו מרגישים משהו, וזה מעורפל, וזה חוסר ודאות, ואני לא מבין מה קורה לי, אבל לא, אם נפרק את זה לגורמים, יש פה המון המון חלקים בפנים, והמון מ-1 עד 10, כמה קשה לך מול זה, מה קשה לך מול זה, וכן הלאה וכן הלאה. אז חשוב, חשוב, חשוב להבין שכדאי תמיד לבחון במספרים כל דבר. עכשיו, אני אקריא פה עוד שאלה. זה שאלה שנשאלה פה כבר לא מזמן, ויש לנו חוב שלא התייחסנו לזה. שלום הרב, קודם כל תודה רבה על התוכנית הנפלאה. הסיפור שסיפרת עורר בי שאלה שאני המון מתחבטת בה. אני פוגשת את עצמי עם המון קונפליקטים, האם לשמוע בקול בעלי או בקול אמא שלי, זה מתחיל מאיזה סוג פאה ללבוש, והאם ללמוד נהיגה, ועוד כהנה וכהנה, מה הרב אומר. אז זו שאלה שנשאלה פה כבר בעבר, ואני זוכר שאני הקראתי את השאלה, אבל בעצם לא עניתי על השאלה הזו. אז בוא נגיד דבר כזה, בעצם את מדברת פה על קונפליקט שיש לך, האם לשמוע בקול בעלך או בקול אמא שלך. עכשיו, קונפליקט זה, אני אגיד כמה דברים. קודם כל, משהו לגבי קונפליקט. חשוב להבין שכשיש לבן אדם קונפליקט, אז מאוד חשוב להסתכל לקונפליקט בעיניים, להסתכל לקונפליקט, לדבר איתו, לדבר עליו, ולא לברוח מזה. כי אני יכול לספר לכם שלפני שבועיים קרה לי סיטואציה באמצע שאני מלמד בבית ספר, פתאום היה לי איזה קונפליקט, האם לספר לתלמידים משהו או לא לספר. והיה לי התלבטות אם לספר איזה משהו או לא. וכי היה לי פחד אחד שהניע אותי לכן, פחד אחד שהניע אותי ללא. ובסוף החלטתי, שאני אומר, משתף את התלמידים בעצם הקונפליקט עצמו. כלומר, אני לא בא ומספר את הדבר כי אני פוחד לספר, לא ברור לי אם זה נכון לי לספר או לא. בוא נדבר על הקונפליקט עצמו. ברגע שסיפרתי להם שיש לי קונפליקט, הצורך שלי לספר את אותו הדבר ירד מ-10 ל-3. אני לא מגזים לכם. כי הרבה פעמים, דיברנו על זה בעבר בתוכניות, שהרבה פעמים הקושי זה אוקיי, אני טוב, כן, אז אני אגיד משפט אחד על זה, ואז ננסה להספיק פה עוד מאזין אחד. אז אני אגיד משפט אחד. אני הייתי מציע לך שלא רק תבחני לראות לגבי הקונפליקט עצמו, האם לשמוע בכל בעלך או בכל עצמך, גם תנסי יותר מזה להבין איפה הקול שלך בסיפור. לא רק איפה הקול של בעלך או אמא שלך, מה עם הקול שלך? ואני בלי נדר אשתדל להרחיב בזה, כי זו שאלה ממש יפה. אני אשתדל להרחיב בזה בתוכנית הבאה אולי אפילו, אבל בואו ננסה ככה עוד מאזין אחד. שלום ולילה טוב, כן. יש פה מאזין על הקו? הלו?
כן, שלום כבוד הרב.
כן, שלום, לילה טוב.
לילה טוב. קודם כל רציתי להגיד לרב תודה רבה רבה על התוכנית. אנחנו ממש ממש נהנים, אנחנו יושבים בבית וממש ממש מחכימים ונהנים מכל הדברים של הרב, ממש ממש דברים חכמים ומועילים ומחזקים.
תודה רבה, תודה, זה נעים לשמוע, זה נעים לשמוע. אני אגיד לכם, אני אגיד משפט אחד, משהו, חצי מילה אני אגיד את זה. כשמחמיאים למישהו, כשמפרגנים למישהו, אז יש כל מיני סוגי תגובות. יש אחד שיכול נניח לברוח מזה ולהתחמק, ויש אחד שיכול להתייחס ולהגיד תודה רבה. וזה הכל כל מיני סוגי הגנות שמגנים עלינו. טוב, אני בסוף להספיק אותך. אני בהזדמנות אדבר על הדבר הזה, כי זה דבר מעניין. מה קורה לנו כשמחמיאים לנו וההתייחסות שלנו לדבר. כן, אני איתך.
כן, רציתי לשאול את הרב ככה, איך אפשר להתמודד עם, הרב דיבר מקודם על מצב של חוסר ודאות וזה, אז איך אפשר להתמודד עם מצב של חוסר ודאות של מתי המלחמה תיגמר? הנה עוד פעם היום היה זקות באזור המרכז, וגם קרובי משפחה שלי התקשרו להם, אמרו לי, נו תראה איך, אתה רואה זה לא נגמר וזה, והילדים פתאום חוזרים לפחד אחרי תקופה יחסית ארוכה שלא היה זקות. שאלה איך מתמודדים עם החוסר ודאות הזה?
שאלה מצוינת, שאלה ממש ממש מצוינת, והשאלה שלך מחזירה אותי ישר לאותה אישה ששלחה פה סיפור מאוד קשה, עם זה שיש לה בדיקות. שמעת את החלק הזה של התוכנית, שיש לה בדיקות,
כן,
והיא,
כן.
לא,
כן.
והיא לא יודעת מהי התוצאות, וקודם כל אני, כאילו אני רק שומע, אני מדבר על זה שפעם ויש לי צמרמורת, כי אני לא מאחל לאף אחד ולא לעצמי להיות בסיטואציה כזו. ואני אומר גם לה וגם לך את אותו רעיון, שהחוסר ודאות, בעצם העומק של הקושי בדבר הזה, זה בעצם חוסר שליטה. אנחנו רוצים להיות בחוויה של שליטה. שליטה מרגיעה אותנו, בדיוק כמו כשיש אזעקה ואנחנו רוצים להיות בתוך ממד, כי אז אנחנו מרגישים שליטה וזה מגן עלינו. הקושי הכי גדול בחוסר ודאות זה שאנחנו לא שולטים. אנחנו לא יודעים מה קורה, מה נעשה, וזה מפחיד אותנו. ודווקא היכולת להסכים, לשעות בתוך זה, להיות בתוך הדבר הזה, להסכים גם להיות חלשים שם. אני הייתי רוצה יותר להרחיב איתך, המאזין, אפילו לא הספקתי לשאול אותך את השם שלך, אבל אני אשמח אם תעלה בשידור נוסף ונרחיב, אבל תשמע דבר אחד קטן. שהרעיון הוא יותר ויותר להסכים לשעות שם ולהיות חלשים בתוך הדבר הזה. זה הדבר שהכי יכול לעזור. אבל בוא נסכם, אתה רוצה לעלות לשידור שבוע הבא ונרחיב יותר ונבין גם את הכאב שלך הספציפי?
בעזרת השם.
טוב, כן, אנחנו כבר ממש ממש חייבים לסיים. מאזינים יקרים, תוכניתנו מתקרבת לסיומה. אני רוצה דבר ראשון להודות לכם המאזינים שהייתם איתי, וגם להודות על הדרך לכל אלו ששולחים לי במייל או בוואטסאפ, בכל מיני צורות שולחים לי פרגונים ותודות, אני מודה לכולם. אחרונים חביבים, צוות ההפקה היקרים כאן, יצחק חן, פנחס בינדר, ושוב פעם מזל טוב לשלמה פולק היקר. אני הייתי איתכם מאחורי המיקרופון, אריה אטינגר. ניפגש שוב שבוע הבא, יום שני 11 בלילה, ועד אז לילה טוב והמשך האזנה עריבה. כל חיי תמיד איתי, כל